הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, ערב יום כיפור, תוכנית סוגרים שבוע בפורמט מיוחד לחגים. בוקר טוב בני.
בוקר טוב ומבורך. איך עבר ראש השונה?
עבר ראש השונה בהתעלות, כמו שצריך בירושלים, היינו גם ביחד. טוב, אנחנו נצטרך עוד לדבר על זה כנראה אחרי יום כיפר, לנתח מה היה לנו.
ומה לא היה.
ומה לא היה. אבל איתנו הרב יוסף ברוק, ראש ישיבת נתיבות עולם, אני חושב שזה בזמן הנכון להזמין את הרב.
כן, הגאון הרב ברוק, כבר יצא לנו להכיר אותו בתוכנית,
כן.
וחשבתי נכון שבתוכנית הזאת באמת,
ערב יום כיפור,
ערב יום כיפור, יום התשובה של כלל ישראל, להזמין כאורח מיוחד לתוכנית אדם שבעצם עומד בראש ישיבה, הישיבה של עולם התשובה בימינו.
מה שאתה רוצה להגיד, תוכנית מיוחדת, ישיבה מיוחדת, רב מיוחד.
זה לא רק ישיבה, מויש, אני לא רק מדבר כישיבה מיוחדת, אלא באמת הישיבה הראשונה של ציבור בעלי התשובה, הייתי אומר הישיבה המרכזית של ציבור בעלי התשובה הישראלים. אולי נדגיש את זה בצורה כזאת, כי לחוצניקים היו עוד ישיבות, אבל לישראלים זאת באמת הישיבה שהיא בית היוצר של עולם התשובה הישראלי.
בוא נגיד בוקר טוב לרב. בוקר טוב הרב, מה שלומך?
בוקר טוב מבורך, ברוך השם, ברוך השם, יום יום.
הרב, בוא תספר לנו, אני לא כל כך מכיר את הישיבה כמו שהרב בני רבינוביץ' מכיר. איך בכלל התחיל, איך הרב הגע את הרעיון לפתוח באמת ישיבה לחוזרים בתשובה, נתיבות עולם?
קודם אני אתקן את דבריו של ידידי הרב בנימין. נתיבות עולם, עם כל הכבוד לה, לא הייתה הראשונה. הראשונה הייתה ישיבת אור שמח בירושלים, ודומני שגם תורה ואמונה של חסידי בלז. אנחנו יצאנו לדרך בתשמ"ם, ל"ג בעומר תשמ"ם. איך התחילה נתיבות עולם? למעשה, התנועה הזאת בכלל שנקראת תנועת התשובה, התחילה אחרי מלחמת ששת הימים. מי שזוכר, הייתה לפני המלחמה התקופה של המתנה, בת שלושה שבועות, שהחששות והפחדים למה שעלול לקרות בארץ היו מאוד מאוד קשים. בחסדי שמיים, במשך שישה ימים, נתן הקדוש ברוך הוא את אויבינו בידינו, הניצחון היה מושלם, אבל להרבה מאוד אנשים זה עורר הרבה שאלות. ואז התחיל הרב שח למעשה, הקים את ארגון מורשת אבות, אל המקורות אחר כך, שיצא בפעילות הסברה, נקרא לזה כך במושגים שלנו היום, אבל זה היה אז בעיקר בקרב הציבור הדתי-לאומי. אולפנות, תיכוניים דתיים, ישיבות תיכוניות במידה מסוימת. והתחילו פשוט לצאת, לחזק אותם. היה מה לחזק. חלפו כמה שנים, ופרצה מלחמת יום הכיפורים. ואז השבר היה גדול. הרבה מאוד אנשים שאלו שאלות שקודם לא יזו לחשוב עליהם. כולם חשבו ששם למעלה יודעים הכל, וזה בסדר. פתאום הסתבר שזה לא ככה, והגיבורים הגדולים של מלחמת ששת הימים נתגלו בקטנותם, אפילו הייתי אומר. אז התחילו השאלות. חלק נתנו מענה, עזבו את הארץ, אוגדות שלמות יזבו מה, עזבו את הארץ, אז כידוע. אבל חלק התחילו לשאול שאלות. ובאותם זמנים, היה ממש ממש נדיר למצוא בן אדם שחוזר. עזבו, לעזוב, עזבו לצערנו רבים.
אתה מדבר אדם חילוני במהותו.
כן. במהותו, כן. צריך לזכור שהשנים הללו עוד היו שנים שבהם הייתה אידיאולוגיה בצד החילוני. הייתה אידיאולוגיה בעיקר בתחום הזה של הקיבוצים, המושבים, השמאל בעיקר.
לחלק גדול. זה חיזק אותה בעניין הזה. המלחמה. זאת אומרת, מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, אנשים שהיו חילונים.
להפך.
למה להפך?
להפך, כי זה עורר אותם, זה משהו הסביר.
לא, עורר אותם לשאלות, אבל מכורה השאלות הן קשות.
שאלות הן קשות.
איפה היה הקדוש ברוך הוא לצורך העניין?
לא, לא, לא זו הייתה השאלה, ממש לא זו הייתה. השאלה הגדולה הייתה, למה אנחנו צריכים שוב ושוב להילחם? מאלה נלחמנו וניצחנו בקדש ב-56, ב-67, נחמד. אבל כשאנחנו יוצאים כמו שיצאנו, ולא משנה כרגע התוצאות האמיתיות, זה היה הלך רוח מאוד מאוד של ככה
שבר גדול.
שבר גדול. כשאדם עוצר, הוא מתחיל לחשוב, מתחיל לחפש. אנחנו מדברים על 73, ואני מדבר על תשמ"ם, זה 80. לקח כמה שנים, כן. ואנשים יעזו להציץ לכיוון שלנו, מה שנקרא. בהתחלה זה היה ממש יחידים, בודדים, פה ושם. אני זוכר שדיברתי עם ידידי הרב שמחה כהן פעם, הוא מסר הרצאות בייחוד שיבת ציון בתל אביב. והשתתפו בהרצאות, הוא אמר לי, מאות אנשים. חילונים.
צפונים.
צוענים. לא, לא חילונים, סליחה. שאלתי אותו, כמה מהם חילונים? אמרו, אם יש לדבר, לא מוכנים לדבר. אני זוכר שפעם ניסיתי להגיע לתיכון בליך ברמת גן, גם במסגרת אל המקורות, הייתי צריך לעבור רעיון, ככה, מבדק ביטחוני.
לראות אצל... שאתה לא יותר
כן,
מדי
לא מסוכן, יכולה. כן. כן. ופגש אותי סגן המנהל ופסל אותי. אני לא יודע אם הייתי כל כך טוב, הייתי פחות טוב, אבל בסך הכל לא נתנו לי להיכנס.
אוקיי.
ואז למעשה, אז התחילו הסמינרים הראשונים. אחי שהיו ככה פה ושם כאלה, לא הייתי קורא לזה חוגי בית, כי זה לא היה חוגי בית. אז מורשת אבות הקימה את הסמינר הראשון. זה היה בכפר פינס, בתשנמתת, בחופש הגדול. והסתבר שבמשך 5 ימים, אנשים שמעו, התווכחו, צעקו, היו מלחמות עולם, אבל בסוף הימים הללו באו ואמרו, אכן כן, זה אמת, הולכים על זה. ובפסח היה סמינר נוסף בבאר יעקב. 3 סמינרים הביאו ציבור של כמה עשרות אנשים שאמרו, בסדר, אבל מה עושים מעכשיו אלך? חזרנו הביתה, בלי להמשיך את זה, לא יקרה כלום. היום קוראים לזה טיפול המשך, אז אמרו, צריך ללמוד, נו, איפה לומדים? אז בהתחלה היה אחד על אחד, אבל ברוך השם, יש הרבה רוצים ללמוד, מעטים יכולים לעשות את זה, אז הגענו למסקנה שצריך נר לאחד, נר למאה. בשיעור אחד יכולים לשבת כמה לומדים, בעוד שכשאתה עומד אחד על אחד, אז אתה צריך הרבה אנשים, ולא היה את זה אז. הרב שח סרצק לברכה היה אז ככה, מה שנקרא, בעניינים.
במלוא כוחו.
במלוא כוחו, ועם המון המון, אני עד היום חושב שאחד ה... הדברים שאני יודע עליהם כל חיי, זה היה הדלת הפתוחה שהייתה אצלו. בזמנו, הוא אמר לי, אין לי מסורת בזה. בעולם הישיבות יש מסורת, אתה יודע, שיש בין הזמנים, אתה יודע, סדר מוסר. אין לי מסורת, אין לי, מה לעשות? אני זוכר שכשהתחלנו...
מה כבר נערך לבנות את זה?
כן, מה עושים איתה?
ישיבה לבעלי תשובה, זה דבר שלא היה.
אגב, אני רוצה לומר לכם, הרב שחי הרי מאוד מאוד זהיר. הוא במשך 4 שנים לא קרא למקום ישיבה. הוא לא ידע מה יהיה שמה. הוא לא ידע, אז בוא נראה, חלילה אם יהיו בשעות, שלא יהיו לא בישיבות.
אוקיי.
רק בתשמ"ה. זאת
אומרת, לתת למקום את התואר ישיבה, זה צריך לראות שזה עבר את המבחנים של גדול הדור.
מרתק.
בתשמ"ה יצאתי לארצות הברית, הוא כתב לי מכתב, ואז הוא כתב, הישיבה נתיבות עולם שאני מכיר באופן אישי. אמר לי, אז הרב ישחייק, תראה, קיבלתם אישור.
קיבלתם אישור שזה ישיבה.
והוא בכלל ראה אופק. אחרים זלזלו, אמרו לנו, מה, בחורים צעירים הולכים בתשובלית שם, מה אין לכם מה לעשות? אבל הוא אמר, לא, צריך לעשות. אנחנו בהתחלה חשבנו לפתוח את זה ליום שלם, כמו ישיבה, מה יקר לו יום שלם? אחר כך אמר לו, לא, חצי יום, תתחילו אחר הצהריים, יבואו אנשים אחרי שעות העבודה, תתחילו ללמוד איתם. ואז שאלתי אותו, מה ללמוד? אז הוא אומר לי, אתה מדבר על אנשים אקדמיים, אתה מדבר על אנשים חכמים, תדבר איתם לשכל. עד אז למדו ברוכס, עניינקב, אגדת, אמר לי, לא, תתמוד איתם, שאלתי אותו, אז הוא אומר, נושם נזיק, אמרתי לו, מה, אפילו המאפקיד? אמר לי, כן, והתחלנו המאפקיד.
זאת אומרת, זה גבל אדם חילוני, יושב מול גמרא פעם ראשונה, מתחיל פרק המאפקיד.
ומתחיל המאפקיד, לא ברוכס.
לא, לא, בוא נעשה סדר. הוא לא מגיע, אומר שלום, ומשאימים אותו ליד המפקיד.
אוקיי.
כדי שהוא יסכים לשבת ליד המפקיד, צריך לעשות איזה פעולת ריכוך.
לא, ברור.
אבל אחרי שהוא יושב, אין דבר יותר חזק מהגמרא. אין דבר יותר חזק מזה.
מה אתה אומר?
כן. זה מדבר אל כולם.
לא ספרי מוסר.
לא, סליחה, לא ודאי שזה כמו שאמרתי. אתה צריך ליצור את הפתיחות, שאדם יהיה מוכן לשבת.
100%, אבל מיד אחרי זה ישר צולל לגמרא.
לפחות זה בישיבה, אני לא אומר שאין דרך אחרת, אצלנו ככה זה עובד.
יפה.
אני שמעתי את זה גם ממורי ורבי הרב פינקו, זיכרונו לברכה. תמיד הוא היה אומר, לשבת עם בעל תשובה, אף מה גימורא זיץ, ולר מתם גימורא, פתח איתו גמרא, המאור שבא יחזירו למוטב.
יש כאן 2 חלקים. חלק אחד, כפי שאמרת, שהסגולה של התורה, הקדושה של התורה עושה את שלה, אבל מעבר לזה, הרי אני אתן לך דוגמה, אנחנו מדי פעם מקבלים קבוצות של תלמידים, סטודנטים, חיילים, וחלק מהמערכת שבמשך השנים הוכחה כנכונה, זה שיחה, שאלות ותשובות, ומה שנקרא אצלנו בית המדרש. באים, יושבים ליד אחד מהאברכים, אחד מהבחורים, קבוצה של 2-3, לומדים נקודה קטנה, מתחילים להתווכח. אתה יודע, יהודי, 2 יהודים, 4 דעות.
כן.
אבל אתה תוך 3/4 שעה, אתה מצליח להגיע איתו למצב שהוא לא רוצה לקום מהגמרא, הוא רוצה להמשיך. לא. צריך לאסוף אותם, לקרוא להם, המארגנים, באים לאסוף אחד אחד. זה. כן, זה ממש ככה. פעם הבאה, יש לנו תאריך, אני אזמין אותך בלי נזק.
אני אשמח, אני אשמח.
כן, זה לא רחוק.
טוב, בני.
אנחנו נעצור באמצע הרתק של הדברים האלו, נעצור לפרסומות, אבל אנחנו גם נשמע פרק חזנות. ותהי רבי שמואל עצמוי של החזן קוורטין, בוא תשמע, מוישה, פרק חזנות. עכשיו לא קר לי בך.
היי רבי שמואל עצמוי ויזכיר את השם בשילותיהם ויהולו למורם ויהולו למורם ויזכיר Visual me is to is levo is abadiem Venom loi
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, בני, חזרנו. וואו, איזה קטע חזנות. אתה בחרת את זה אחד אחד, בני?
תשמע, מוישה, מה ששמעתי מרגלי בפומי של מרן ראש הישיבה, הרב שטיימה, שיהיה בריא לאורך ימים טובים ושנים, ועוד מאוד, איך אומרים, הגדרה מאוד מעניינת. אומר, המנש איזמוכו זיים בסר אומר, אז נשמוכן זין גוט. תתרגם?
באדם מוכן להיות יותר טוב, אבל לא להיות טוב.
לא להיות טוב. ופה אני שואל את הרב ברוק, שאלה מאוד, אני חושב, שוטים מטרידה הרבה מאוד שנים. מצד אחד אתה רואה את אותם אנשים שבאו מהקצה השני לגמרי, אנשים חינולים לחלוטין, שום זכר ושום דבר לתורה ומצוות, והם הופכים להיות ליהודים חרדים, לבני תורה, שומרי תורה ומצוות כמו שצריך. ואנחנו עומדים עכשיו בערב יום כיפור, כעניים בפתח, ואתה יודע מה? קשה לנו לחזור בתשובה.
נכון.
יש להגיד, לומר אני חוזר בתשובה, אולי אנחנו מוכנים לשפר פה קצת, לשפר קצת, אבל למה קשה לנו להיות גוט? ואני אומר את זה, אני לא אומר את זה כקטגוריה עלינו, אבל למה כמו אותו חילוני שיכול להיות גוט לגמרי, טוב לגמרי, ולנו קשה? הרב ברוק, יש לך תשובה על זה?
אולי החדשנות, אולי זה שזה עולם חדש נפתח, ואנחנו חיים, אנחנו לא מבינים כמה טוב לנו. הם רואים את האור, הם רואים משהו, רואים את התורה, באשר אנחנו נולדנו עם זה.
אנחנו כבר בפנים.
כבוד הרב, כן. ההרגל זה, 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 זה לא כן. דבר טוב.
אין שום ספק ש...
אמרת לי בהפסקה שאתה רוצה לתת עוד קרדיט לעוד כמה אנשים כן, שנמצאים איתך, אז בבקשה.
כאשר יצאנו לדרך, היינו קבוצה של אנשים צעירים. הרב שמחה כהן היה הוותיק והמבוגר שבינינו, היה מראשי למקורות. יחד איתנו היה רב נחמן בלומנשטוק והרב משה רייכנברג. שלושתנו אנשים צעירים, ממש תחילת שנות ה-30, ויוצאים לדרך, לא יודעים בדיוק לאן זה יוביל, אבל משוכנעים במיליון אחוז שהדבר הכי חשוב שצריך לעשות. וכמו שאמרתי, הדחיפה והרוח הגבית, כמו שזה נקרא היום של הרב שחזר, צריך לברכה, הייתה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, כי אחרים לא הביעו אמון בזה. אמרו, זה יעבור, זה יחלוף, לא אמנו שזה יכול להיות.
זה גם אמון וגם הדרכה יומיומית, איך לעשות את זה באופן מעשי.
כפי שאמרתי, היו המון המון שאלות. הייתה דלת פתוחה, היו המון שאלות.
למה להגדיר את הישיבה כישיבה ליטאית? זאת אומרת, כרגע סתם עולה לי, הרי זה ישיבה מגיע חילוני, באמת רוצה לראות את התורה, להיכנס לתוך התחום, ופתאום בעצם להגדיר אותו כליטאי? זאת אומרת...
לא הגדרתי את עצמי כליטאי.
לא, זהו, אז בואו, הישיבה היא לא ליטאית.
הישיבה היא לא ליטאית, הישיבה, כיוון ש...
קצת עשיתי בדיקה, אתה יודע, בזה, אז היה כתוב ישיבה ליטאית שחוזרים בתשובה. זה לא מותק כליטאי.
מטבע הדברים, תורה ואמונה של בלז, תגדיר אותה בגלל שהקימו את הבלז, אז זה ישיבה חסידית, אבל זה לא בדיוק ככה.
ההגדרה יותר, שזה בנוי על יותר הנושא של הלימוד, לא ריגושים, לא דרשות והרצאות, אלא יותר לימוד. שב, תלמד, תגיע להכל. זה בעצם הרעיה. לשאלתך. באמת קשה להצביע, לשים את האצבע על נקודה שהיא הנקודה היחידה, אבל אין ספק בזה שכאשר אדם מגיע ממצב שבו הנשמה במשך שנים זועקת, אולי כאן אני רוצה נקודה מסוימת להסגיר, משתמשים הרבה בביטוי, מחזיר בתשובה, להחזיר בתשובה, אי אפשר להחזיר אף אחד בתשובה. כמו שאתה לא יכול לאכול במקום מישהו, אתה יכול להכין את הארוחה הטובה ביותר עבורו, עם הריחות הכי טובים, והכי הכי הכי, אם הוא לא יכול אין כלום. זאת אומרת, הנושא הזה של השינוי שאדם עובר, הוא חייב להיות משהו פנימי. אתה יכול להביא אותה למצב שהוא רוצה לבדוק, שהוא מוכן להיכנס, אבל הוא ייכנס, הוא ילמד, הוא יעשה את הדברים. ולכן, כאשר בן אדם מגיע למצב הזה שבו הוא אומר לעצמו, זהו, זה נכון, אני הולך על זה, הוא עושה את זה כאשר הוא בא ממקום רחוק, הוא עושה את זה עם כל הכוח. עם כל התחושת אמת שבדברים, וכמובן, זה סייעתא דשמיא גדולה מאוד. רבינו יונה אומר, יעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת. זה סייעתא דשמיא לא טבעית. אני רואה אנשים, מה הם עושים בפרקי זמן קצרים. זה לא יאומן. הגיע בחור לפני 7 שנים, חייל, קיבלתי ספר שהוא חיבר על מסכת קידושין. לפני 7 שנים.
סייע.
רק אז ידע איפה רש"י, איפה תוספות.
וצורת האות.
כן, מה שנקרא צורת האות.
אולי זה בעצם, זה הגדרה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גבורים בעמדים, שהצדיקים אולי קשה להם יותר להגיע לאותו דרגה שהוא בא עם אותו כוח אדיר לשנות, מאשר הצדיק שכבר, הוא כבר...
רגיל, הוא טוב לו.
הנשמה הרי כל הזמן, גם כשהוא נמצא במרחקים הכי גדולים, הנשמה זועקת, היא רוצה את שלה. אלא יש את ה... כמו שאנחנו יודעים, את המניעות, העיכובים, הקליפות, איך שנקרא לזה. כשבן אדם מגיע למצב שבו זה נפתח... והלב יוצא החוצה ומביע את עצמו ולא נותן לחומר והכל לנהל את העניינים, אז העוצמה האדירה פורצת. ואולי מבחינה זו אצלנו זה פחות. מאחר אנחנו מגישים, כמו שהזכרת מקודם, אנחנו מצוות אנשים מלומדה, מתפללים 3 פעמים ביום. אפשר לתאר מה מרגיש בן אדם שחווה שבת ראשונה, מה זה שבת? איך אפשר להסביר את זה?
נכון.
אנחנו מגיל 3, אנחנו כבר יודעים מה זה. אז מל אין את החידוש, את העוצמה. לכן העבודה שלנו גם קשה. אבל כשאני מסתכל עליהם ואני רואה מאיפה הם באים, ואני לא פעם ולא פעמיים, מאחר ואנחנו קרובים, אז אני שומע גם מסביב מה קורה במשפחות והכל, אין ספק, צריך להוריד את הכובע בפניהם. מה שהם מסוגלים לעשות,
אז אני אשאל אותך בדיוק על זה, צריך להוריד את הכובע, ואנחנו במגזר שלנו, כאשר מישהו חוזר בתשובה, לצורך העניין אותו אברך שכתב את הספר על קידושים, תמיד הוא יישאר במודעות, וזה חמור, זאת אומרת, אני בכוונה מציף את זה, לא יודע אם זה בדיוק הזמן ערב יום כיפר, אבל הוא חוזר בתשובה. זאת אומרת, שמגיע לשידוך, הוא חוזר בתשובה, שהילדים שלו לומדים בחיידר, הוא חוזר בתשובה, שהוא מגיע לשכונה, טוב, אבל הוא חוזר בתשובה. וזה דבר שאני חושב שצריך לעקור מהשורש. זאת אומרת, בן אדם כזה, זאת אומרת, המילת החוזר בתשובה לא בהכרח היא לחיוב. תשמע, המשפחה לא משהו, אתה יודע, חוזרים בתשובה. ואני חושב ההפך, זאת אומרת, לעקבות מה שאתה אמרת, המילה חוזר בתשובה צריך להיות תעודת כבוד, זאת אומרת, הוא היה במקום אחר, והוא עשה את כל המאמצים, הוא יכל להישאר שם, לא היה לו רע. ואתה אולי, מסכים איתי שיש לנו בעיה בחברה
משה,
שלנו?
אולי אני אקצין את השאלה לא שלך, ונאמר, ואיך אומרים, נודה ונבוש, שהציבור הזה, כשהוא מגיע להתקבל במוסדות החינוך החרדיים שלנו, הרגילים,
חוזרים לו על העבר.
מתקשה לעשות את זה.
יקיריי.
עם שאלות כאלה ארוכות, בוא ניתן לרב ברוק לענות.
אני רוצה להשתמש במשפט של החבר, כשהוא עונה למלך הכוזר על שאלה מסוימת, אומר לו, הובשתני מלך הכוזר. שאל אותו מלך הכוזר, אם אתה כל כך הרבה מדבר על ארץ ישראל, מעלתה וחשיבותה, למה אתם לא קמים והולכים לארץ ישראל? אומר לו, החבר, הובשתני מלך הכוזר. זה בדיוק מה שאני אומר לכם. אתם אומרים דבר מאוד מאוד נכון. צריך להוריד את הכובע בפניהם, להעריך אותם, הם עשו, עשו ועושים, ועומדים בפניהם כשל הזמן.
גם מחיר יקר, אני מתאר
להם. אז אין לי תשובה. כל החברה מסביבם, זה גורם להם לקשיים עם המשפחה, עם המון בעיות.
מה שאני יכול לומר, שבוודאי הדבר הזה טעון שיפור רב, לא שיפור, אלא שיפור רב, ובוודאי שיש הרבה מאוד מה לעשות בעניין הזה, אבל בראש ובראשונה, זה באמת ביד כל אחד מאיתנו, להאיר פנים ולהסתכל לא בחשדנות, כי אולי מי יודע מה הוא מביא איתו מאחוריו, אלא באמת לקבל אותו מתוך ידיעה, זה בן שחוזר לאביו שבשמיים. והוא עשה בשביל מאמץ הרבה יותר גדול מאיתנו, שאנחנו כבר בתוך המסלול הזה. אבל לכם... את הדרכים ואת הצורות בהזדמנות אחרות.
קורה לכם מצב שבגיע באמת אלם חמודות, מגיע אליכם, ופתאום יש לו בעיה בבית. מצד אחד הוא רוצה, חזר בתשובה, באמת. מצד שני הוא אומר לך, כבוד הרב, אשתי לא מוכנה יותר, זאת אומרת, או הפוך, אני רק אומר, עד כאן, אתה לא תכניס לי את זה הביתה, אחרת אין בית. מה עושים בכזה קונפליקט? מגיע אליך בין...
הרב בורק, אני רוצה בהמשך לשאלה הקודמת, אולי להגיד איזושהי נקודת זכות על הציבור שלנו, כשמגיעים בעלי תשובה, מוישה, תקשיב למה שאני אומר, ואני חושב שזה דבר אמיתי, אם ילדים כבר בוגרים, אם ילדים גדולים, שגדלו במשך 7, 8, 10 או 15 שנים בתוך עולם חילוני. וכמובן הילדים האלו אבל באים עם סגנון משלהם, עם ביטויים משלהם, עם צורה משלהם, ועכשיו להכניס אותם לתוך מסגרת של בחורים או ילדים שגדלו בתוך בית חרדי, זה יוצר פה קושי.
מה אתה מתעשו בכזה מקרה? מגיע אליך,
אתה מדבר על החייל הזה שהוא הגיע...
הוא בא להתייעץ, בדיוק. מגיע מפקד טייסת לצורך העניין, סתם אני אומר, ו... חזר הכל ואומר, שמה, מה אני עושה הרב? או אני מאבד את המשפחה, או אני נשאר בעולם התורה, מה אני עושה? ואני רוצה שזה מגיע, שאלות.
זה מדי יום ביום, בוודאי. מה שאומרים דבר ראשון, שצריך לעשות את הכל כדי שבן הזוג, או בת הזוג לפעמים, ילכו יחד. עושים הכל ולמעלה מהכל. זה דבר ראשון. הניסיון מלמד, שאם אנחנו מדברים על נושא של משפחות, של זוגות, כל זוג שחי טוב קודם, אומנם זה קושי גדול, הייתי אפילו מציין את זה כמשבר, אבל הם יעברו את זה בשלום. יעברו את זה בשלום, ברוב המקרים, כאשר באמת בן הזוג, בת הזוג רואה שהוא באמת רציני, והוא נושא בעל יותר טוב, זה הדבר הראשון. שהוא יהיה בעל יותר, תוכיח את עצמך, מה אתה רוצה שתלך אחריך? אם יהיה לה יותר קשה, אלא יותר רע למה שהיא תעשה את זה. זה נכון, התחתנתם כחילונים, ואתה שינית את דפוסי החיים. אבל מצד שני, אני אומר שהוא מתוך ניסיון, ברוב רובם של המקרים, כשחיים חיו טוב, זה לא גרם לפירוק. כן, זה דבר ראשון. אבל הקושי הלא פחות הוא גם של בנים והורים. אז שוב, ישנם משפחות שמקבלות את זה. אם מדובר בקשר בקבר רבדות המזרח, זה הרבה יותר קל, כי את האמונה הבסיסית יש, וההורים כולם ראו בבית, וגם אם הוא עצמו. לא, אבל כן, הוא מכבד, יש את הנושא הזה. אצל אשכנזים זה כמובן הרבה פחות, אבל זה תלוי שוב. במשפחות כאלה, שבאופן כללי, נותנות את המרווח גם לבנים, ולא אם הוא רופא אז הבן חייב להיות רופא, ואם הוא יהיה מהנדס אז זה כבר יהיה אסון. משפחות כאלה מגיעות למה שנקרא לסטטוס קבוע הנכון. אנחנו כמובן בקשר גם עם ההורים, כי הרבה מאוד פעמים יש ויכוחים על דברים שהילדים לוקחים בקדמי ביטחון יותר מדי רחוקים. אני אומר הרבה פעמים להורים, תקשיבו, הבן שלכם הוא נהג חדש. נהג חדש לוקח טווח, הוא רואה את הרמזור, מתחלף, הוא עוצר כבר, הוא עוצר מזמן, אבל לאט לאט הדברים הסתדרו, תדעו כל אחד את מקומו. אני יכול לומר ממש בוודאות שברובם המוחלט של המשפחות, יש התקרבות גדולה מאוד אל הילדים. שלא לדבר על, אם, כשאנחנו מדברים על חתונות ודברים כאלה, לא יאומן. מה עושה חתונה של בחור כזה שההורים מביאים את האורחים בחשש, ישיבה נפרדת וכן הלאה, הם רואים את השמחה, הם רואים את האמת בעיניים. זה עושה הכל.
משה, נעצור ונשמע שיר שמתאים ליום הזה וגם לאורח שלנו. והשיר הוא שובו אליי, שובו אליי ואושובו עליכם.
שובו אליי ואושובו עליכם, שובו אליי ואושובו עליכם, שובו אליי ואושובו עליכם, שובו אליי ואושובו עליכם. I shuvu elai va shuvu alechem 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 tu ru 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 ru
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב הרב, חזרנו, בני חזרנו.
כן, אני...
הרב, שאלה אחת, איך עושים תשובה? בוא תלמד אותי.
אתה יודע מה, רגע, לפני, רגע, לפני שעושים תשובה...
אתה לא רוצה לעשות תשובה עכשיו?
לפני שעושים תשובה, מה שאותי מעניין בהמשך למה שדיברנו לפני הפרסומות ולפני השיר, עושה רושם, ככה נראה לי... או אפילו יותר מרושם, שהמציאות היום בישראל היא שהרוב המוחלט, המוחץ של בעלי התשובה, החילונים שבאים, היו מטבע הדברים אמורים לבוא לאמצע, מה שנקרא לציבור הדתי-לאומי, לכיפות הסרוגות. לא, אבל הם הולכים עד הקצה אלינו, לציבור החרדי. מה פשט בזה?
תראה, זה ברור שמי שכבר עושה כזה צעד, והוא מחליף את כל אורחות חייו, אז הוא מרגיש שהוא צריך לעשות משהו שהוא אמיתי עד הסוף. הוא לא רואה את עצמו, אחרי שהוא עשה את השינוי הגדול, כמשהו קודם, ישב במשחק כדורסל, כשלידו יושב בחור עם כיפה סרוגה. הוא הולך למקומות כאלה, שגם בעבר הוא כחילוני הלך לשם, והוא פוגש את האנשים האלה. אז הוא לא מרגיש שנעשה כאן שינוי בעצם. והוא הרי רוצה שינוי, כי הוא יודע שמה שהיה קודם הוא לא היה נכון, הוא לא היה אמיתי. היה נשאר שם, ודאי. אגב, זהו גם עובדה שציבור הזה, למרות שהדיבורים הרבים על הגשר, על הגשר, על הגשר, אבל יש מוסדות יחסית די מצומצמים, שבהם אנחנו פוגשים את הציבור החילוני חוזר למקורות דרכם.
אבל יש כאלה מוסדות.
אני מניח שכן. יש בעיקר, מה שידוע זה בירושלים.
דרך אגב, אני הייתי לפני כמה שנים...
ביגון, איך זה נקרא?
מכון מאיר.
מכון מאיר, נכון.
אני הייתי לפני כמה שנים בקיבוץ, בצפון, ביום כיפר. וישבתי עם ה... זה שארגן שם את הבית כנסת, זה היה פעם ראשונה שהייתה תפילה שם.
בקיבוץ.
בקיבוץ, ביום כיפור. והוא סיפר לי שהיה משאל בקיבוץ, איזה מתכונת של תפילה ובית כנסת לעשות בקיבוץ. האם לעשות במתכונת אורתודוקסית, רפורמית. או במתכונת רפורמית קונסרבטיבית.
מתקדמת.
ורוב הציבור בחר בתפילה אורתודוקסית. שאלתי אותו למה. אולי תסביר לי אתה, למה אתה הלכת לאורתודוקסי? הוא אמר לי, אם אני רוצה שהילד שלי יבוא כבר לבית כנסת, שילך למקור.
שילך לאורגינל.
שילך לאורגינל, הוא אמר לי. שילך לאמת. אני לא רוצה זיופים. זה אמר לי אדם חילוני לגמרי.
אין ספק, תראה, העובדה שהם לא מצליחים בארץ.
הוא עבר גם לנתיבות עולם אחר כך. כי התשובה שלו יפה. התשובה שלו מתאימה.
זה המציאות שלנו. היהודי שלנו, עד שהוא עושה, זה טיפה, טיפה. הרי, אני אחזור למה שדיברנו קודם, לא חוזרים בתשובה ביום אחד. בן אדם, עוד הבזק. פעם אני מקבל טלפונים מאנשים, תשמע, לקחתי טרמפיסט, הוא רוצה לחזור בתשובה. זה לא הולך. יש לי עשרות טלפונים שכאלה שהיו כבר מחר צריכים לחזור. אבל הוא הולך הביתה, הוא היצר חוזר, ויש לו, מתקרר. אחר כך הוא פוגש עוד מישהו, והפגישה הזאת יכולה להיות פגישה לגמרי אקראית. הוא פוגש באוטובוס, הוא רואה התנהגות של אדם שומר תורה ומצוות. הוא רואה ילד שהוא מחונך כמו שצריך. כל דבר כזה מוסיף לו עוד נקודה שאומרת לו, "אופ, זהו, זה הכיוון." אנחנו לא צריכים להסביר היום את השלילה. הם יודעים בדיוק שאין להם שם כלום. אז את השלילה אין לנו צורך להסביר. אבל תראה שיש אלטרנטיבה, תראה שאתה מראה משהו אחר. ולכן בנושא הזה על הציבור שלנו, אני תמיד אומר, זה מוטלת אחריות עצומה, לא גדולה אלא עצומה. ההתנהגות שלנו נצפית כל הזמן. אנחנו חושבים שלא רואים אותנו, מה זה משנה מה אנחנו עושים? רואים איך אנחנו מדברים. את הניקיון ברחובותינו לצערי הרב, יש כל כך הרבה מה לשפר. הרבה מאוד דברים שלנו זה דבר קטן, אבל עבורם זה, עבור הציבור הזה זה נותן המון. ולכן...
וזה בעצם ההבדל של בין קידוש השם להפך מזה. כשעולים בתקשורת כל מיני אירועים שליליים, כמו שהיינו עדים להם גם השבוע בכל מיני דברים, שגורמים אולי לאנשים חילונים להגיד, אם החרדים, אם הם כאלו, אני לא רוצה עכשיו בערב עם כיפר באמת לקטרג, אבל אחריות היא עצומה מה שאתם אומרים.
אגב, יש כאן קונפליקט מאוד מעניין. העובדה שמשחרים אותנו בתקשורת בצורה שנקרא לזה שגרתית ושיטתית, גורמת לכך שכאשר בן אדם באמת מכיר, הרי הוא לא מכיר את החרדים רק מהמרקע, ושם הם נראים כמו שהם נראים. כשיוצא לו פעם להכיר מה שנקרא חרדי אותנטי, הוא בשוק. מסתבר לו שמכרו לו שנים כל מיני סיפורים. עובדה שהוא רואה אקסמפלר חי בידיים שלו, והוא אחרת לגמרי. הוא אינטליגנט, והוא נעים, והוא נחמד, והוא עונה לעניין. אז למה הם מצטערים כאלה שלא למדו את הליבה, לא יודעים, נתקעו שם בשנות הימי הביניים? אז זה, כשבוך הוא דואג שזה עצמו יביא את החלק השני.
זאת אומרת, לא מבינים שהם עושים לנו טוב. לא שאנחנו צריכים אותם, כן, זה לא... מה הרב אומר על ה...
רגע, אבל מוישה, שאלת שאלה.
איך עושים תשובה?
איך עושים תשובה? ואיך אנחנו עושים תשובה?
לא, אני מדבר על עצמנו.
על עצמנו, על בעלי תשובה, חילונים, דיברנו עכשיו שזה תהליך לא פשוט. אנחנו עומדים בערב עם כיפר. מה אנחנו עושים?
עזרה ראשונה, ואדם כרגע שומע את התוכנית, אומר, וואו, אני כרגע באמת הבנתי את איפה האור. איך עושים תשובה?
מי אני הקטן שאומר את זה? אבל כדאי מאוד לקחת 5 נקודות. 5 נקודות שאותם לרשום לעצמו. אני רוצה להשתפר בבן אדם לחברו, אני רוצה להשתפר בהלכות ברכות, אני אלמד הלכות שבת, כמה דברים, דברים קטנים לאורנו רבותינו, ואיתם להתחיל. ולדעת שאם אני מחזיק את הקבלות האלה לאורך כל הזמן, אז אני נשאר מחובר לראש שנה ויום כיפור.
אידיוט עקביים.
אידיוט עקביים בדברים קטנים.
תיקח אתגר גדול, לא תצליח. תתחיל עם הקטנים.
אבל רבוק, אני מותר לי, אני באמת לא, אני אומר את זה גם לעצמי ועל עצמי, ואני מרגיש את זה גם, שלצערנו אנחנו רואים שהדבר הראשון שאדם צריך לקבל על עצמו, זה לקבוע עיתים לתורה. כי בלי זה, הרי כל התהליך האמיתי של בעל תשובה הוא שהוא מתיישב ליד דף הגמרא, והמאור של התורה מחזיר אותו למוטב. אז בעצם זה א' ב'.
ברור, אני מדבר על אנשים שקובעים איתם לתורה, הם רוצים אחרי זה, אלה שלא קובעים לתורה, זה ודאי זה א' ב', בלי להיות מחובר למקור של הכוח.
יש לנו אינסטנט, עזרה ראשונה כרגע.
אני משתמש תמיד בביטוי, אני אומר שהתורה זה הליבה של הקור שלנו. זה נותן את הכוח, במקומות שיש תורה, יש הכל. כשאין תורה, זה לאט לאט הולך.
יש מה להוסיף, יש לעלות קומות.
אינסוף.
אבל זה מתחיל בלימוד תורה.
תראה, הראשי והרב שטיינמן, שהוא ברוך השם, איך אומרים, היום אנחנו, כבר היום, בשנים האחרונות, אנחנו שואלים כל דבר בצעתו, חוזר כל הזמן נושא של בן אדם לחברו. אני נסעתי לפני זמן לחוץ לארץ, ואמרתי לו, לפני שיצאתי, ביקשתי לו שייתן לי טיפ, משהו ככה. אז הוא אמר לי, תדבר טובות על מוסדות אחרים. ככה אומר, אתה מדבר.
זה עורכי דין צריכים ללמוד. יפה מאוד.
הם לא ילמדו.
אתה בא לספר על שלך.
לא, הם צריך.
כן.
אתה בא לספר על שלך, אתה יודע שאם תגיד על אחרים, זה לא ימית משלך. ככה. תדבר טוב על אחרים, זה היה המשפט שלו.
בני, תתחיל לדבר טוב עליי. מה אתה אומר?
בערב עם כיפר אני אתחיל לדבר עליך טוב. ולא, ולא, צריך לקחת את זה כקבלה מהיום והלאה, לא בגדר של איך טוב ואו שוב, כמו שהוא עשה לי פעם הקודמת, אלא, מוישה, לקחת את זה עד הסוף, קבלה אמיתית.
אתה יודע מה, אני מקווה.
אני אשתדל לדבר עליך תמיד דברים טובים. ותזכיר לי את התוכנית הזאת של ערב יום כיפור, רק אני אתחיל משהו להגיד משהו לא בסדר, תגיד, בני, הרב ברוק, ערב יום כיפור, זהו.
אין בעיה. טוב, בני, אנחנו לקראת סיום, אני חושב. יש לך עוד... האמת, היינו יכולים להיות עוד שעות לדבר פה. זה נראה לי פשוט עבודה מדהימה.
שאלה לסיום...
אני רואה את הפנים של הרב, אני חייב לומר, מקנה בך.
אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה מבחינת הציבור החרדי, עם יש עתיד ולפיד וכל הסינה והסתה כנגד הציבור החרדי. אתם מרגישים את זה בישיבה? פחות באים? פחות חוזרים בתשובה?
ממש לא.
אני חושב שהוא אמנה מקודם, זה הפוך, זה מצב הנורמלי שזה... בעצם שבאותו
רגע... מה זאת אומרת? מה ההסבר לזה?
לא, לא. ההסבר הוא פשוט. אנחנו מתייחסים ליש עתיד, אנחנו מתייחסים לתקשורת, כאילו זאת המציאות האמיתית. זה ממש ממש לא ככה. את רוב הציבור זה בכלל לא מעניין הנושאים שהם מעלים, כי הציבור חי את חייו הפשוטים. בחייו, היום-יומיים הפשוטים, הוא מחפש קצת רוגע, הוא מחפש קצת שקט. והוא רואה את הציבור החרדי, הוא רואה שזה ציבור נורמלי. יש פחות גירושין, יש פחות בעיות אם לא לדבר על בתי ספר וכן הלאה. אז הוא בעצם רוצה להגיע לשם. שלא לדבר על זה שכל הסיפורים האחרים שמחרו לו לאורך כל השנים, שאנחנו ניקח גורלינו בידינו, ואנחנו, לאט לאט. לא ביטחון, לא כלכלה, לא כלום. אז הוא מחפש את הדרך האחרת. עכשיו, זה שהם יוצרים את המצג הזה, זה עניין שלהם. אני רק לדוגמה, אתן דוגמה. לפני כשנתיים שמעתי באחת התוכניות, דובר על כך ש 87% העסק של מכון גוטמן דומני, ש 87% מהציבור צמים ביום הכיפורים. השדרנים, זה היה במקרה בגלי צהל, התלוצצו על הנתון הזה. ואמרתי לעצמי, רבותיי, אתם מה-13%, אחרי, בסופו של דבר אתם זניח.
הבעיה שנתנו להם את השידור.
והם אלה שמחזיקים את המיקרופון, וה-87 הופכים להיות פתאום המסכנים והאומללים. והמציאות היא אחרת.
אנחנו צריכים לסיים.
לכן באים אנשים, ויבואו אנשים, ואין ספק שכל עוד יש בתוך יהודי נשמה טהורה, היא תחפש את האור, היא תגיע אל האור, ובעזרת השם היא תמצא אותו.
כל עוד בנר בולק אפשר לתקן.
הרב ברוק, תסיים בברכה בשבילנו, לכל ציבור המאזינים, לכל כלל ישראל. תן לנו ברוכה, ברכה מאדם כמוך, שבאמת ציבור כל כך גדול של אנשים התקרבו ליהדות בזכותך, ברכה שלך, זה ברכה טובה ליום כיפור.
שקדוש ברוך הוא ישפוך רוח טהרה על כולנו, וכמו שכתוב בפסוק, ונתתי שלום בארץ, ישובו אליו הבנים, זה כולל את הכל, כמו שנאמר אצל שלמה, ביקשת חוכמה, קיבלת את הכל מזה. אז אם אנחנו ניטיב בדרכינו, בעזרת השם יהיה לנו הכל, וכמובן, תבוא הגאולה.
אמן ואמן. יישר כוח.
תודה לרב יוסף ברוק, ראש ישיבת נתיבות עולם. בני, יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה לרוי קנטן.
רוי קנטן.
ושיהיה לכולם גמר חסימתי ושנה טובה, מתוקה, מבורכת.
לכלל המאזינים,
ועדיין, שובו אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, ושובו עליכם, ותהיה לנו את הגאולה השלמה במהרה וימינו אמן.
שנה טובה, שבת שלום.
חי תמיד איתי כל